טוב, שלום לכולם. היום הסוגיה היא סכין. זה לא בדיוק סוגיה אחת, אבל יש בה... זה נושא, בחרתי לעשות את זה כנושא, בגלל שהוא באמת משפיע בכמה וכמה מובנים. עם סכין, אם ראיתם קצת בדף הקורות, אז יש סכין באופן שבו אני רק חותך בסכין, אבל החיתוך הוא נשאר צונן. זאת אומרת, אין לי שום מרכיב נוסף, חוץ מזה שחתכתי בסכין. כמובן, השאלה תהיה, קחתי סכין של איסור וחתכתי איתו משהו. שבוע שעבר דיברנו על אופנים שבהם עובר טעם בלי חום, ודיברנו על זה שבצונן מספיק הדחה, כן? ואז שאלנו האם בסכין המצב יהיה שונה, עוד מעט נראה את זה. אותו דיון יהיה גם לגבי האם בחם סכין הוא מעביר טעם באופן שונה קצת, ושזה באמת לכאורה לא אמור להיות שונה מכל סיר וכדומה שמעביר טעם. זה יהיה יותר נכון, רלוונטי במצבים שבהם יש היתר, שפרווה נגיד, אתה חותך פרווה עם סכין בשרים נגיד. שם זה באמת יכול להיות, השאלה אם יש משמעות בסכין בתוספת לחום. בסדר, לכן שם באמת הנקודה תהיה בהקשר של הפרווה. והדבר השלישי זה בחריף. זאת אומרת, האם צונן בחריף יש לו איזושהי עדיפות שונה? סכין בחריף, האם יש לזה עדיפות שונה מפני דברים אחרים? אני אסכם שתי נקודות שדיברנו עליהן שבוע שעבר לגבי הכלים, כי נראה לי שזה לא היה בהיר כל כך, לגבי כלים בכבישה ובמליחה. זה ממש בתמציתיות. כלי הוא נאסר על ידי כבישה. זאת אומרת, האיסור ויתר פסק שכלי, אם כבשו בתוכו משהו, אז יש לו את אותו דין של הכלי. אם זה איסור, אז זה איסור. ואם זה חלב או בשר, אז הכלי הזה נהיה חלבי או נהיה בשרי. כבישה, הסברנו, זה דבר שנוזלי ששואב בתוך הכלי למשך 24 שעות. למי נפקמינה שהוא נאסר? נפקמינה רק אם יבשלו בתוכו. זאת אומרת, יניחו בתוכו משהו רותח, יערו לתוכו מכלי ראשון. אם רק יכבשו בתוכו, זאת אומרת, אם ישעו עוד פעם משהו אחר בתוכו למשך 24 שעות, אז הוא לא יאסור את מה שבפנים. לכן נתתי את הדוגמה שלפעמים לוקחים קופסאות חלביות, זאת אומרת, שעשו בהם גלידה או לחילופין שעו בהם בשר או משהו כזה, ואחר כך משתמשים בזה לחלב. אז באופן עקרוני עדיף לא לעשות את זה. אבל אם עשו את זה, זה לא אוסר את הבשר, כיוון שתמיד אנחנו מדברים שאתה רק כובש בתוך הכלי. אם תיקח קופסה חלבית ותשים בה בשר רותח, פה זה כבר בעייתי. למרות שהיא בלעה רק מצונן.
זה כבישה אחרי בישול?
מה זה?
אחרי בישול?
אחרי בישול זה גם לא יהיה בעיה. למה? מה היסוד שזה לא נאסר בכבישה? כי בעצם צריכים לעבור 24 שעות. מה קורה אחרי 24 שעות? מה קורה לטעם?
נפגם,
ולכן זה לא נאסר. כמובן שאם אתה תקבוש ממשהו שהוא ציר, משהו חריף, אז דיברנו על זה ששיעור הזמן של הכבישה יורד בכדי שירתיח, שזה אזור ה-18 דקות, ואז פה אין כבר את הסברה שנותן טעם לפגם, וזה יהיה אסור. אחרי גם דברים את זה כבישה בנוזלים אחרים, חלב, יין, מים וכדומה. לגבי מליחה, את אותו רעיון גם אז דיברנו, שכלי, כדי שדבר מלוח יאסור, צריך שהוא יהיה בעצמו אסור. כי כיוון שהוא אסור, אז הוא יכול לקחת את המליחות שבו, ועל ידי זה להחדיר את הטעם האסור במקום, בדבר שהוא פוגש. אבל אם קורה הפוך, הדבר המותר הוא המלוח, ודווקא הדבר האסור הוא לא מלוח, כאן חלק גדול מן הראשונים סוברים שזה לא קורה. זאת אומרת, אין את המעבר הזה, כמעט זה לא חום. בחום, זה אמרנו, זה לא משנה מי, מי החם, האסור או המותר. אבל פה שזה צונן, רק מלוח, אז כאן יש בזה מחלוקת, האם זה בכל זאת אוסר, למרות שהדבר המותר הוא המלוח ולא הדבר האסור. והנפקמינה היא כמובן, אמרנו, במלחייה. שמלחייה בעצמה, נגיד, היא הייתה בשרית, לא יודע, שפכו עליה, אכלו איתה בשולחן בשרי, והיא ניצה איזשהו בשרית, שפכו עליה איזה משהו בשרי, כן, עירו עם מכלי ראשון או משהו כזה, עכשיו שמת בתוכה מלח. אז היא עצמה בשרית, המלח הוא פרווה. אז הדבר האסור מבחינתנו הוא הדבר הבשרי, והוא לא מלוח, הוא כלי, הוא כלי תפל. במצב כזה זה לא נאסר, זאת אומרת, זה לא הופך את המלח שבתוכו להיות בשרי. לפי זה, אז הסיקו התוספות שפשוט מותר יהיה להשתמש במלח גם אם המלחייה היא בשרית. היום בכל זאת נהגו להחמיר, הם כותבים המחמיר תבוא עליו ברכה, ולכן היום נוהגים כן בכל זאת לפצל בין המלחיות, זאת מלחייה לבשרי ומלחייה לחלבי, אבל מצד הדין זה לא דבר שהוא קטסטרופה, כן? כי כפי שאנחנו רואים זה בעצם רק חומרה, כי הכלי לא אוסר את המלח שבתוכו, אלא אם כן כמובן זה מלחייה שיכול להיות שממש מכניסים את האצבעות אחרי שכבר נוגעים בבשר ויש בפנים ממש בשר. אבל אם זה לא הכוונה, אלא מלחיות שזורים בהם, אז ודאי שמצד הדין לא צריך להחליף את המלחייה, ואין עם זה שום בעיה. טוב, עכשיו מה קורה לגבי סכין? האם סכין שונה? אז נתחיל בסכין בצונן. השבוע שעבר דיברנו על זה שכלים בצונלת, אילו לא צריך כלום כמעט, רק בתוך ממש מאכלים שנוגעים אחד בשני, אז אמרנו שצריך יותר להחמיר, במיוחד אם זה, אם יש מגע נוזלי, אבל אם זה כלי שנוגע כלי שנוגע באיזשהו בשר או משהו כזה, אז לא צריך שום דבר, במיוחד אם זה היה נקי. אז הגמרא בחולין בדף קוף י' א' עמוד ב' אומרת שאם אדם חתך קישור, צריך לגרד את הקישור. חתכת את הקישור בסכין איסור, צריך לגרד את הקישור. זה בקוף י' א' עמוד ב', ובחטא עמוד ב', כתוב שלא צריך לגרד, שם מדובר נקרא הפוך, מצוי אחר, שאתה שוחט בסכין, שוחט בסכין של, של אקום, של גויים, אתה שוחט בהמה. עכשיו חתכת, אתה עושה פה חיתוך של פרה, פרה, כי ככה היא צוננת לכאורה. אז הגמרא יש מחלוקת האם צריך לקלף או צריך להדיח, זה תלוי בזה שהשאלה, יש שם שני צדדים שהגמרא מציגה, האם זה מצד שבית השחיטה הוא רותח, כן? יש שם איזושהי פעולה של אדם, של החיה, הוא מחמם את האזור או משהו כזה. בכל אופן, זה איזושהי טענה שהגמרא שאומרת, צריך לבאר בדיוק אם זה משהו ביולוגי, משהו אמיתי, משהו תפיסתי, לא בדיוק ברור, אבל בכל אופן, יש שם בכלל דעות של קליפה והדחה, ואצלנו פה בחולין, בקוף י' א', אנחנו רואים שצריך גרידה. מה ההבדל בין שני המצבים? זאת אומרת, פה יש בעצם דוגמה של סכין שחותך צונן ויש שתי דינים שונים. אז הרשב"א אומר שיש הבדל בין דבר שאתה חותך והוא רך לבין דבר קשה. כן, כשאתה חותך קישור זה דבר רך, כיוון שככה זה מבליע את השמנונית, או שהדוחקה בסכין מבליע, עוד מעט נדבר על שני המושגים האלה בהמשך השיעור. אבל בכל אופן יש הבדל בין דבר רך לדבר קשה. פרה זה דבר קשה, אתה חותך אותו אז מספיק אולי הדחה, ככה גם נפסק, לא צריך קליפה שם, צריך הדחה. ולעומת זאת בדבר רך צריך גרידה. ככה גם רוב הראשונים הסיקו שבאמת סכין בלבד, בלי חריף ובלי חם, רק סכין, הוא לא מסוגל להבליע כלום. זאת אומרת, אין הבדל בין זה לבין להניח דבר על גבי כלי, זה אותו דבר בדיוק. ככה רוב הראשונים סוברים, יש גם תוספות שם והרשב"א בחידושים שלו הראה, הבאתי כמה מהמקורות שם בדף הקורות. אבל לעומת זאת יש דעה של הריבה, שהיא מופיעה שם באותה סוגיה, והוא דווקא כן סובר, כמו הדעה בגמרא שם בחולין חיית, שצריך להוריד קליפה. לטענתו, גם סכין בלבד, היא יכולה להבליע כדי קליפה, מביא שם שמנקרים את הבהמה, מוצאים את החלבים, אז צריך אחר כך להכשיר את ה... זאת אומרת, להוריד עוד חתיכה מהבשר, בגלל לקלף חתיכה מהבשר, בגלל שהיא בלעה מהסכין, ושוב, הסיבה היא אולי בגלל דוח כדי סכין או משהו כזה. בכל אופן, הריבה הוא זה שחולק על כל שאר הראשונים ואומר שבכל זאת זה מבליע למרות שזה רק צונן. זאת אומרת, יש לנו בעצם שתי שיטות לגבי סכין וצונן. האם מספיקה רק הדחה כי זה בעצם לא מבליע כלום, זה כמו כלי רגיל, או שזה מבליע כדי קליפה. להלכה השולחן ערוך פסק בסימן י' בסעיף ב' וג', הוא פוסק להקל שמספיק הדחה ושפשוף. אם הסכין הייתה מלוכלכת, אם הייתה מקיאה, לא צריך כלום. זאת אומרת, מבחינה הזאת לא צריך כלום, זה לא מבליע שום דבר. אם לקחתי כלי אסור וחתכתי איתו סתם משהו שהוא ירק מלפפון, שהוא לא מלוח ולא חריף ולא כלום, אז אין עם זה שום בעיה. אבל מה שכן, בקישור, שולחן ערוך בסימן צדיבה בסעיף ה' פוסק שצריך גרידה. למה בקישור צריך גרידה? אז אמרנו מקודם את הרשב"א, שטוען שזה בגלל שזה רך. כן, ואז יש לנו בעצם הבדל אם יש דבר רך או דבר קשה. כנראה גם דיברנו על לחם, שאם חתכת עם לחם משהו, אז כיוון שזה רך, צריך לגרד, לא מספיק רק להדיח. אי אפשר להדיח דבר רך. אם אתה תדיח אותו, אז היא בלה יותר. כן, אז אני רק מסכים את זה. מדברים על צונן, סכין בצונן, אז באופן עקרוני מספיקה הדחה. כך רוב הראשונים חוץ מהריבה. שאמר שצריך קליפה. ולגבי דבר רך, לגבי קישור, נגיד ככה, צריך גרידה. למה? אז הרשב"א אמר שזה דבר רך. השח שם, זה בסדיבת A, השח שם לגבי הקישור הזה, הוא מסביר משהו אחר, שזה יהיה קצת נפקא מינה להמשך. הוא אומר שקישור הוא משהו קצת חריף. כנראה מדובר בזה קישור מסוג שונה שיש לנו. חופן הוא טוען שזה משהו שהוא קצת חריף, וכאן כבר נכנס שיקול נוסף, שבגלל זה צריך גרידה. זאת אומרת, יש משהו חריף ממש, זה נדבר עליו בהמשך. פה זה קישור, זה דבר שהוא קצת חריף, ולכן צריך גרידה. נפקא מינה תהיה בשאר הירקות. האם בשאר הירקות צריך גרידה, או מספיק סתם להדיח? חתכתי מלפפון, חתכתי עגבניה. אם אני מניח שזה דבר רך, אז גם בהם אני צריך גרידה. אם זה בגלל שזה קצת חריף, אז בפשטות אין דין כזה במלפפון או עגבנייה שבהם אין חריפות בכלל, ואז מספיק תהיה הדחה לשטוף את המלפפון שוב או משהו כזה, אם חתכתי בסכין של איסור. אם חתכתי בסכין בשרית, אז יכול להיות שאולי צריך, אם היא הייתה נקייה אז אין שום דבר, כי אנחנו מדברים שהיא לא הייתה נקייה, אז צריך רק לשטוף את זה ואפשר יהיה לאכול את זה עם חלב. כן, את הסכין עצמה? הסכין עצמה היא מותרת, היא לא נעשה, היא כאילו
כמעט שאתה מדבר בסכית שלא נקייה.
כן, כן, אם הראש היא נקייה, זאת אומרת מה זה?
נקייה זה התחה, כאילו
פשיט יהיה נקייה, שלא יהיה בשום מנים. כן, לא, לא צריך אפילו להדיח, כי זה לא מפליט כלום. כן, אנחנו מדברים כל שני אלה, אנחנו מדברים בסכין מלוכלך. היא קצת שמונית לזה. או של בשר, או חלב, או של איסור. טוב, זה לגבי כמה זה מבליע באוכל, איך מכשירים סכין כזאת. אז עכשיו אמרתי לך שזה הדבר הכי פשוט, זה פשוט לנקות אותה. אבל בגמרות אנחנו רואים שתי אפשרויות להכשיר סכין. סכין של איסור. זאת אומרת, האם באמת מספיק רק לנקות אותה? אולי צריך משהו אחר? הגמרא בחולין בקוף י' א' אומרת שסכין ששחט בה איסור, אז אסור לחתוך ברותח. אבל אם הוא רוצה לחתוך צונן, אז לכאורה יש מחלוקת אם צריך הדחה או לא צריך הדחה. זאת אומרת, האם בסכין של איסור, שאתה רוצה לחתוך, האם אתה צריך, אז עד עכשיו דיברנו על זה שמה יקרה כשתעשה את זה, אז מה צריך לעשות עם האוכל? מה עם הסכין? האם יש דרך להכשיר את הסכין? יש לי סכין של איסור או סכין בשרית? אין לי סכין פרווה. הפתרון הוא כמובן, כבר אני אומר בתחילת השיעור, שאני לא אשכח להגיד את זה בסוף השיעור, פתרון הוא בכל הדברים האלה להשתמש בסכין פרווה, זאת אומרת לירקות ודברים כאלה, כדי לא להסתבך. אם אתה חותר בטעות בצל, אם אתה חותר שום, אם אתה חותר כל מיני דברים חריפים, זה מסבך אחר כך את המערכת, במיוחד אם אתה בטעות מכניס את זה למחבת בשרי או חלבי. לכן הפתרון הוא להשתמש בסכין פרווה לירקות, ולכל השאר להשתמש בסכינים כמובן ממה שיש. אבל אלה הסכין החיתוך, להשאיר אותם פרווה ולהשתדל לא לחתוך אותם בשר רותח, או לחילופין גבינה, לא יודע איזה פשטידות וכאלה, שבאמת יהיה פרווה, אז יישאר פרווה, כדי למנוע את הבעיות, כי סכין הוא יותר מסובך משאר הכלים. זה מה שאני שתראו עוד מעט בהמשך. אבל בכל אופן, אז עכשיו מה? נניח שיש לי סכין בשרית, אני רוצה לחתוך איתה מלפפון, או יש לי סכין של איסור, אני רוצה לחתוך איתה מלפפון. אז מה אני צריך לעשות? אז שם בגמרא בחולין עולה שיש מחלוקת אם בכלל צריך הדחה. כן? יש מחלוקת בגמרא אם צריך הדחה. רוב הראשונים מדברים על הדחת הסכין, רש"י מדבר על הדחת המלפפון אם תחתוך, ועניינו יותר חשוב שאתה תדיח את הסכין, כי אנחנו מדברים על הכשר הסכין. זה אפשרות אחת. הגמרא בעבודה זרה בדף עין וב עמוד ב אומרת שזה לא מספיק הדחה, שאם אתה, יש לך סכין של גויים ואתה רוצה לאכול בצונן, אתה צריך שיפה ונעיצה של 10 פעמים בקרקע. כן? יש תמיד איזה, לא יודע אם שמעתם איזה פעם, אבל כאלה שתוקעים את הסכין בקרקע כדי להכשיר אותה וכדומה, מתבלבלים מזה לגמרי. מדברי, כאילו חושבים שאם סכין יתרף, אז אם אני אדחוף אותו באדמה, אז יהיה בסדר. אבל זה לא מועיל. כבר הפסקים דנים בכלל באיזה קרקע וזה, אבל כל מה שאנחנו מדברים, עכשיו אני כבר אמקד את זה, כל העניין של הנעיצה בקרקע זה בעצם תחליף לסקוטש. כן, עוד מעט נאמר את זה, אבל זה לא מועיל להפליט איסורים. כיוון שאנחנו עוסקים בצונן, אז זה יועיל, כי זה מוציא את השמנונית. כן? כי בסכין יש מצד אחד את השמנונית שנמצאת על גבה, מצד שני יש בה איזשהו לחץ. כשאנחנו מדברים רק בצונן, אז בעצם הבעיה היחידה היא רק השמנונית. היא לא הלחץ שנוצר, כיוון שהוא לא מצליח להפליט איסורים כתוצאה מכך. לכן, בעצם, אז הגמרא בעבודה זרה אומרת שצריך ניצה בקרקע, הגמרא בחולין קוף י' אומרת שמספיק רק מחלוקת נמצאת הדחה בכלל. אז מה עושים? על פי מה אנחנו פוסקים? צריך באמת לנקות את זה או להדיח את זה? זה השאלה ששאלת ידידיה. אז כאן מופיעים בראשונים כמה אפשרויות. מדברים על דרך ההכשרה של הסכין. אז פשוט מיישבים את הגמרות בשתי אופנים. פה אנחנו רואים הדחה. בגמרא בעבודה זרה צריך נמצא בקרקע. אז יש כמה שיטות בראשונים. רבנו תם אומר בתוספות, כן, בתוספות שם בחולין, אז הוא אומר שיש הבדל איך הסכין בלעה. איך הסכין, מדובר פה בסכין של איסור, כן? איך היא בלעה את האיסור הזה? איך היא בלעה את ההיסטוריה שלה? אם היא בלעה בחם, אז צריך נמצא בקרקע. אם היא בלעה בצונן, כגון מה שדיברתי בתחילת השיעור, כגון בקגוש או במליחה, אז מספיקה רק הדחה. אז
בסדר, אז
זאת אומרת, יש הבדל, איך, מה ההיסטוריה של הסכין? כשאתה אומר לי סכין אסורה, או סכין בשרית, סכין חלבית, מה זה אומר סכין בשרית? כן, זה גם הרבה דברים שאנשים טועים. זה בשרי, למה זה בשרי? כי אני לא יודע, כי אני משתמש בזה, זה נמצא לי על השולחן כשאני חותך את הלחם. זה לא הופך כשאני אוכל בשר, אבל אני לא משתמש בזה בפועל לבשר, אז כן, אז פה זה בכלל אין שאלה. אבל בהקשר הזה, גם פה, השאלה היא ממה זה נהיה בשרי, או ממה זה נהיה אסור. כן, זה דעת רבנו. כאן יש שיטה נוספת של הרשב"א, של התוספות, שהוא אומר שיש יותר כמה פעמים השתמשת בזה. זאת אומרת, אם זה פעמים רבות, אז צריך נמצא בקרקע, ואם זה פעם אחת, אז מספיק הדחה. ויש שיטה נוספת שזה... שזה הרמב"ן שאומר שההבדל הוא באיזה סוג איסור מדובר. זאת אומרת, יש איסורים שהם יותר נסרחים בדברים שהם אחר כך שנבלעים בסכין, הם נבלעים אחר כך יותר חזק במאכלים שחותכים איתם, ויש איסורים שפחות. אז הוא אומר שהשאלה היא פה אצל הגויים מדובר בשמנונית. יש שמנונית, השמנונית היא יותר מצליחה להישרף. פה מדובר על חיתוך של דם, של... איסור דם, דם הוא יותר משהו שהוא לא צמיגי כל כך כנראה, הוא יותר, קיצור פחות נשרח, פחות דביקי כזה, אז ממילא יותר קל לנקות אותו בניגוד למשהו שמנוני שצריך כבר לשפשף, צריך להוציא אותו בצורה יותר חזקה. אז זה בעצם ההבדל בין שתי הגמרות. להלכה ממש שפוסק השולחן ערוך בקוף כפה לף, זה הסימן של הכשר כלים, אנחנו נדון בו, נקדיש לו שיעור מיוחד לפני פסח בעזרת השם. והוא מחלק בין סכין של אקום לבין סכין ששחטו בו. סכין ששחטו בו הוא מספיק הדחה, סכין של אקום הוא כותב שצריך ניצב הקרקע. מה זה? שזה בעצם אם נאמר כך זה יוצא ש זה יכול להיות כמה, זה יכול להיות רבי נתן, זה יכול להיות כולם, כי בעצם הוא פסק את הגמרא, הוא לא הסביר אבל מה ההבדל בין שחיטה לבין אקום. זאת אומרת, האם אקום זה דווקא בגלל שזה חם, דווקא בגלל שמשתמשים בזה פעמים הרבה, הוא לא חילק. אז פשוט אפשר היה להגיד שזה שילוב כזה של הרמב"ן נגיד, שזה דם לעומת שמנונית, ואז אפילו בפעמים הרבה וכו'. אבל פה יש הערה, שהרמ"א כותב, שגם אם בכל זאת הדחת וכדומה, זה מועיל רק אם אתה משתמש בזה באופן חד פעמי. אם אתה רוצה להשתמש באופן קבוע, בכלי אפילו לצונן, אפילו שזה סכין, כאילו כל שכן שזה סכין, גם כלי רגיל הוא אומר את זה, אז אתה צריך להגיל אותו. זאת אומרת, להכשיר אותו לגמרי, שיהיה טוב גם כשאתה מבשל איתו משהו חם, גם כשאתה מתעסק איתו בחם או בחריף. אז תגיל אותו לגמרי, אנחנו לא מסכימים שזה באופן קבוע יהיה לך סכין שאתה משתמש בו לצונן. בגלל שזה קר, אז הכל בסדר. והרמה, זה לא עושים באופן כללי, אלא פה אנחנו גוזרים שמא בטעות תשתמש בזה בחם, ולכן צריך להכשיר את זה. כן. גם בזה, אבל בבלוע, לא בשמנונית שמעל, עוד מעט נדבר על זה. שמנונית שלמצאת על גבי, כל דבר שהוא בעין, אין לו טעם מפגם, רק דבר שהוא בלוע. אם הוא היה נקי, ועברו 24 שעות, אז ודאי שאין עם זה שום בעיה. בצונן, אז בכלל לא צריך את ה-24 שעות, כן? עוד מדבר בחם, האם יש לזה נפקמינה, באמת משלו. טוב, אז אמרנו רק הניצב בקרקע, זה שווה סקוטש, ככה רבנו תם בספר הישר, בסימן תפשין צדי, כותב, לאו דווקא ניצב, אלא מספיק לשייף את זה באבן, גם כן דיו. וככה האחרונים מסבירים שזה יכול להיות גם סקוטש וסבון, לא בהכרח צריך את הניצה בקרקע. בעבר פשוט זה היה הכלי הכי, זה הייתה הדרך הכי טובה להוריד השמנונית בצורה מקסימלית, לכן עשו את זה ככה. היום אין צורך בזה, ודאי שהיום אין לנו את ה... זה לא מספיק סתם לדחוף את זה בעציץ רגיל, היום העציצים הם, האדמה היא מאוד רכה, זה לא מה שמדובר, מדובר פה באדמה קשה. אני אפילו לא הבאתי לכם את פרטי הדינים האלה כי חבל על המאמץ. היום מה שעושים זה פשוט מנקים את זה וזהו. אבל סתם ככה לנעוץ בקרקע לא מועיל היום, כאילו צריך קרקע מסוים. הדחה זה סתם לשטוף, אתה לא משפשף. סתם שוטף את זה תחת לברד. הרבה יותר פשוט, כאילו פה זה, צריך לדאוג שזה יהיה ממש נקי. טוב, עד כאן זה צונן, יש עוד שאלות? טוב, נעבור לך. אז חם, באופן עקרוני, זה אמור להיות... קודם כל מינימום מה שקורה בשאר הדברים, כן? מה שקורה בתבשילים רגילים, דיברנו על זה כלי ראשון, כלי שני, עירוי מכלי ראשון. לפי המצבים האלה, יש דבר שאוסר ב-60, יש דבר שלא אוסר בדיעבד, כלי שני. יש דבר שהוא אוסר רק דקליפה, זה כלי ראשון. מה קורה לגבי סכין? שחותך דבר חם. אז זה קצת מזכיר גוש. פה במקרה הזה של גוש, מה שדיברתם בעבר בין הרמה לשח, למרשל, האם זה כלי ראשון או כלי שני, עוד מעט נדבר על זה. אבל בואו רגע נלך בצורה מסודרת. אז מה הדין אם אני לוקח סכין חלבי וחותך איתה חתיכת בשר? כן? אז פה בעצם יש לנו דבר רותח שנוגע בסכין. האם אנחנו אומרים שזה מבליע בהכל או לא? מה זה? הבשר הוא רותח, כן? ואתה לוקח סכין חלבית וחותך איתה ממש בשר. אני מזכיר, לא מדובר פה על פרווה כרגע, אלא על... מה זה? סכין כרגע בת יומה, כן, לא יודע, נדבר על לא בת יומה. כרגע היא בת יומה, אני חותך איתה, כן? אז מה באופן עקרוני הייתם חושבים שצריך לעשות? מה זה? זה אתה מדבר על הסכין. אני שואל כרגע על מה קורה באוכל. כמה הבשר נאסר? לכלף. למה רק כדי קליפה? כדי קליפה ומה? בכל מקרה מספיק כדי קליפה וזהו, או שצריך 60? צריך... אז בוא נראה, יש כמה שיטות בראשונים, אתם צודקים, אבל באופן עקרוני, תחשבו שזה חום. חום לכאורה הוא מפליט ומבליע, הוא מפליט ומבליע לכאורה באופן רגיל. אז בוא נראה, כרגע אנחנו מדברים על חתיכת בשר שנמצאת על האש ממש, ולא גוש, אלא ממש כלי ראשון, כן? אז יש אומרים בטור, בסימן צדי ד', אומר שמספיק באמת רק לקלוף. לא צריך שער ב-60 או משהו כזה, פשוט החום של הסכין, הטעם של הסכין נפלט עד כדי קליפה, ועושה, תוריד את הקליפה וזהו. מאיפה הוא מביא ראייה? הוא מביא ראייה מהגמרה היא שדיברנו בחולין, בדף ח', ששחטת שם את הזה, ומספיק כדי קליפה, יש דעת שצריך כדי קליפה, כי בית השחיטה רותח. כן, זאת אומרת, הוא אומר, בית השחיטה רותח, אז הנה, כמו ששם הוא רותח ומספיק רק כדי קליפה, אף אחד לא שאל אם יש פי 60 בבית השחיטה מהסכין, או שזה הייתה סכין של איסו, אז גם כאן מספיק רק כדי קליפה. רבנו פרץ אומר, שם באותו טור, הוא אומר שלא, ודאי שזה לא מספיק, צריך 60. למה? מה בית השחיטה הוא שונה מהמקרה שלנו? אז הוא אומר, זה פשוט, מה אתה משווה? בית השחיטה רותח זה רק איפה שחתכו את הבהמה, בדיוק שם, איפה שנפער החור, זה רותח, אבל כל השאר קר. אז זה מתחיל לפעפע, פתאום הוא מגלה ששאר הזה הטעם שמפעפע, מפעפע, אבל נעצר. כי כל השאר קר. אבל אני מדבר פה על שאתה חותך לי עם סכין חלבית משהו בשרי, הוא כולו רותח, אז ודאי שזה מבליע בהכל. אז כמעט שזה מבליע בהכל, אתה צריך 60. אתה צריך לבדוק שיש 60. 60 כנגד מה? אומר רבנו פרץ, צריך 60 כנגד כל הסכין. כן, רבנו פרץ סובר, צריך 60 לא רק כנגד איפה שחתכת, אלא כנגד כל הסכין מכף רגל ועד ראש. זאת אומרת, מההתחלה ועד הסוף, אם הוא סכין של מתכת כרגע, כן? אז צריך 60 כנגד הכל. אם זה הפלסטיק, אנחנו לא מדברים על הפלסטיק, מדברים רק על המתכת, כן? ועבר הכל... נכון. אז זאת אומרת, בהקשר הזה באמת אין הבדל. ההבדל יהיה רק באמת בפרווה. ואני התלבטתי אם לומר לכם, אם כאילו לדבר על זה כבר היום, אבל זה שיעור הבא. שיעור הבא הוא השיעור שהוא צריך להיות מאוד משמעותי. זה נקרא נת ברנת, נותן טעם ונותן טעם. שלא מדובר באיסור ממש שפוגש יותר, אלא מדובר בלווי שפוגש פרווה, ואז הפרווה פוגש את הבשרי. זאת אומרת, לא נוצר פה מגע ישר בין האיסורים. מה הדין פה? פה המצב הוא הרבה יותר קל, והוא המצב שבדרך כלל יש לנו בבית, אנחנו מסתבכים בו ברוב המקרים. אבל בכל אופן יש גם מצבים שממש יש איסור. כרגע אני מדבר על ממש יש איסור. חלבי שנוגע בבשרי באופן ישיר. ואתה רואה שכבר יש דעה עדיין למרות זאת, ויש אומרים בטור שהוא סובר שמספיק רק כדי קליפה. אז רבנו פרץ אומר שצריך 60 כנגד כל הסכין, הרמב"ן אומר צריך 60 אבל רק כנגד מקום החתך, לא צריך כנגד כל הסכין, והשולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן שצריך 60 כנגד מקום החתך בלבד. מהרש"ל והת"ז, השולחן ערוך זה בצד ד' סעיף ז', מהרש"ל והת"ז פוסקים לפי על השולחן ערוך הזה, אומרים שלא מספיק רק כנגד החתך אלא צריך כנגד כל הסכין, אבל לא בגלל שצריך, כי זה מבליע בכל הסכין. זה ביטוי שנקרא חם מקצתו חם כולו, שאם חלק חם אז הכל חם, הוא מדבר על זה בהכשר כלים בעזרת השם. אלא מסיבה שאתה לא יכול להגיד שנגעת בדיוק בחלק מסוים. אדם לא שם לב, יש זה כלל ידוע בהלכה, שכל מילתא, זה לא רמי עלי דין, אז הוא לא שם לב. זאת אומרת, אם אדם, אז הוא לא נאמן, כן? אם אדם, נגיד, שאלו אותו אחרי שהוא עשה מעשה, האם נזהרת בזה ובזה, והוא לא ידע כלום, הוא לא ידע את ההלכות. כן, נגיד, אדם שחט, שאלו, הוא לא ידע הלכות, הוא שחט. שאלו אותו, שמת לב עם הסכין את החדה, שמת לב לשחוט בצורה כזאת בהלכה והובעה, שמת לב שלא לחצת יותר מדי. גם אם הוא יגיד כן, אנחנו לא נאמין לו. למה? כי אם אדם לא מודע לזה שהוא צריך לעשות את זה, אז אי אפשר לסמוך עליו שמה שהוא יגיד זה באמת מה שהיה. כי הוא בעצמו לא שם לב לזה בזמן שהוא עשה את זה. אז לכן, גם אם הוא אומר כן, הנאמנות שלו היא נפגמת, ולכן גם פה רואים עכשיו בצד, אדם שחותך, הרי הוא כרגע לא במודע שהוא עושה איסור, אחרת הוא לא היה עושה את זה. ולכן אי אפשר לשאול אותו אחר כך, אתה בטוח שזה היה חלק הזה ולא חלק נוסף? לכן הם אומרים שבמצב הזה, כיוון שאדם לא יכול לשים לב, אז צריך לחשב כנגד כל הלאו. זה אמר שעל בעתה, אז השח אומר שזה לא נכון. השח אומר שאפשר לפסוק מהשולחן ערוך, אלא אם כן ידוע בוודאות, האדם הזה יודע בוודאות, או סליחה, שיש לו ספק, יש לו ספק. אם אדם אומר בוודאות שהוא חתך רק במקום הזה, אז מאמינים לו. רק אם יש לו ספק, אז אנחנו רואים, טוב, אז תחמיר ותשאר כנגד כל הסכין. זה מחלוקת מקומית, האם לשאר כנגד כל הסכין או רק כנגד מקום החתך. ועכשיו אתה זורים להחמיר, והשח אומר שלא. עכשיו, אם יש 60, כן, אדם חתך לסכין, ויש 60 כנגד כל הלאו, מה אז הדין? אז האם צריך בכל זאת להוריד קליפה או לא? אז אתה פוסק שלמרות זאת, אנחנו צריכים להוריד קליפה. כן, למה? כי מחשב שמן זה לא מפעפע לגמרי, וכיוון שזה לא מפעפע לגמרי, בכל זאת צריך להוריד את הקליפה. כאילו דעה אמצעית כזאת היא בין מה שנאמר באש אומרים בטור, לבין מה שנאמר על ידי רבנו פרץ והרמב"ן, שלמרות שהוצאנו צריכים בכל זאת להוריד את הקליפה הזאת בגלל הספק. כן, עכשיו מה הסיבה שבאמת זה נאסר? שבאמת הסכין מצליחה לאסור את אותו בשר, אז יש שני טעמים. השח אומר שזה בגלל הדוחקא דסכינא והחום, שניהם גורמים לכך שזה מתפשט בכל, וגם החום וגם זה שאתה דוחק בסכין, אז זה הסיבה שזה מתפשט בכל. לעומת זאת, אתה אומר שזה בגלל השמנונית, יש שמנונית שעל גבי הסכין, ולכן היא אוסרת יותר. זאת אומרת, היא מצליחה להסרך בתוך הבשר ולאסור יותר. זו הטענה של התז. הנפקמינה היא במקרה והסכין נקייה. אם אין עליה שמנונית, יש לה רק את הדוח כדי סכינה. זאת אומרת, רק את הלחץ. אבל אין שמנונית. אז במצב כזה, האם זה בכל זאת אוסר באופן כזה כמו שדיברנו או לא? אז פה באמת תהיה נפקמינה שלא תצטרכו את הקליפה. זאת אומרת, למה באמת אנחנו דורשים עוד קליפה נוסף לכך? אז לפי התז, זה היה בגלל השמנונית. אז מה חושב שאם אין שמנונית, לא נצטרך עוד קליפה. מספיק רק 60, אז הכל מותר. לעומת זאת, לפי השח, כיוון שהוא טוען שזה בגלל הדופקא דסכינא, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך קליפה למרות זאת. בסדר, אז זה הנפקמינה, ושני הטעמים, האם זה בגלל השמנונית או בגלל דוחקא דסכינא ביחס לקליפה. זאת אומרת, האם ביחס לקליפה צריך להוציא אותה למרות שיש 60 או לא. כל זה אמרנו לגבי, כן.
אבל הוא אומר שצריך קליפה, כי הוא
אומר שלא צריך קליפה, הוא אומר שלא צריך לשער כנגד כל הסכין, אלא רק כנגד מקום החתך.
אבל גם כן צריך קליפה.
כן, גם קצת קליפה. גם צריך קליפה במקרה שכפי שאמרנו, אפילו שאין שם נונית, בכל אופן זה אסור. טוב, מה קורה אם הסכין היא לא בת יומה, כמו ששאלת? האם מצב כזה צריך להחמיר או לא? זאת אומרת, האם פה אנחנו טוענים שהמצב יותר קל? אז השולחן ערוך אומר שמספיק רק קליפה. שוב, למה? כי יש שם נונית. השם נונית לא נפגמת. כיוון ששם נונית לא נפגמת, אז ממילא היא נבלעה בבשר, מוציאים אותה וזהו. זה בניגוד דרך אגב לכפורות או דברים כאלה, שאז אם זה לא בן יומו אז אני לא מחמיר. זאת אומרת, תבינו ששמנונית זה משהו שהוא, גם אם זה נראה נקי על פני השטח, אנחנו מניחים שיש בזה את השמנונית. זאת אומרת, לא שידוע לנו ששפשפו את זה, בוא נגיד שטפו את זה. אז קאפ אם שטפת אותה אז היא בהלכה היא נקייה, אין עליה שמנונית. סכין אם שטפת אותה זה לא מספיק, אתה צריך להיות ידוע לך ששפשפת אותה. לכן המקרה הזה הוא בעצם מקרה הגבול ביחס לחם בכל אופן בין סכין לכפות. כפות אם שתפו אותם אז זה לא איסור, אם זה לא בן יומו אז הן לא אוסרות כלום, הן לא אוסרות את האוכל. אם הכנסת כף בשרית בתוך תבשיל חלבי או להפך. ומה זאת פה, בגלל שאנחנו מדברים על סכין, אז הסכין נוצרת שם נונית, היא מדבקת בו, וקשה להסיר אותה אלא על ידי שפשוף, ולכן כל עוד שאתה יודע שלא שפשפו את זה, אז זה אוסר. אז אם זה לא בן יומו, אז אנחנו רואים מספיק רק קליפה, לא צריך שישים, בגלל ששוב, הטעם שבלוע הוא באמת נפגם, מה שבאמת אוסר זה שמנונית, וכל משהו בעין הוא לא נפגם. אז לכן בהקשר הזה זה באמת נשאר אסור. טוב, זה לגבי העניין של כמה זה נאסר. עוד משהו אחרון זה באמת לגבי גוש. אם לא מדובר שזה היה בתוך סיר, אלא סתם גוש שנמצא על גבי צלחת, נגיד חתיכת שניצל, או לא שניצל, לא יודע, תפוח אדמה של חמין, שניצל, אני לא יודע עד כמה זה מוגדר כגוש. בכל אופן, אז אם נגיד יש משהו שהוא רותח והוא נמצא בכלי שני, תספור, זה תלוי, מחלוקת הרמה והשח. הרמה שאומר שזה מוגדר עדיין כלי שני, כן? שלמרות שיש לך תפוח אדמה רותח והוא נמצא לך בתוך צלחת, זה עדיין כלי שני, זה כבר בכלי שני, כן, כיוון שזה אין פה תדפנות שמחממות וכולי. אז במצב הזה יש רק בליעה של קליפה, וצריך לנעוץ את הסכין, במידה וזה יהיה חלבים ובשרי, אז צריך לנעוץ את הסכין ואת הזה צריך להוריד רק כדי קליפה. זה דעת הרמה. לעומת את המהרש"ל, שסובר שזה ממש עכשיו כלי ראשון, אז הוא אומר שיצטרכו 60, וממילא ירגילו את הסכין. זה בעצם רק, כאילו, עתק הדבק למה שלמדתם על גבי גוש, רק אני מיישם את זה כרגע לגבי סכין, שאם אני חותך עם סכין משהו שהוא גוש, שזה סביר, שיקרה דבר כזה, אז פה זה תלוי מחלוקת הרמה והמהרש"ל, עד כמה זה באמת אוסר, האם זה קליפה, או שצריך 60. טוב, לגבי, זה לגבי האיסור, כן? אז אם אנחנו מדברים על חם, אז אמרנו שבעיקרון צריך 60, צריך 60 לגבי האוכל, כן? 60 וקליפה בגלל השמדונים. זה לפי הטל, ולפי השח, וקליפה בגלל הדוח. עכשיו, כל זה לגבי האוכל שנאסר. אם אני רוצה להכשיר סכין בשביל להשתמש בו בחום, אז מה אני צריך לעשות במצב הזה? זאת אומרת, נגיד יש לי סכין איסור, או לחילופין סכין בשרית, אבל מקודם דיברנו על בשביל להכשיר אותו להשתמש בצונן. אז דיברנו על זה שזה תלוי אם זה סכין של אקום או סכין של סתם שחיטה, האם מספיקה הדחה או צריך שפשוף. ודיברנו על זה שבכל אופן צריך, אם זה בדרך קבע, להגיל אותו. מה הדין כאן? האם צריך הגלה או ליבון לגבי סכין? מה הדין של ההכשר שלו? אז גם כאן יש בזה מחלוקת, יש בזה סתירה בין הגמרות. הגמרה בפסחים בדף למד עמוד ב' אומרת שצריך להגיל אותו, מספיק להגיל אותו. הגמרה בעבודה זרה, אותה גמרה בעבודה זרה אין וב, היא אומרת שצריך דווקא ללבן אותו. אז איך אני מכשיר סכין בשביל להשתמש בו בחם? האם בליבון או בעגלה? אז גם פה נחלקו הראשונים כיצד להבדיל בין שני המקרים. כן, אז דרך ההכשר לחם, יש לנו פסחים, אומרים בעגלה, וגמרא בעבודה זרה אומרת בליבון. אז מה ההבדל? אז גם פה נחלקו הראשונים, מה ההבדל בין שתי הגמרות הללו? תוספות שמה בעבודה זרה אומר שיש הבדל בין אם זה בלה היתר או בלה איסור. זאת אומרת, תוספות אומר, בגמרא בפסחים מדובר בסכין שבולעת חמץ. חמץ מוגדר יותר הבלה. למה מוגדר יותר הבלה? כי באופן עקרוני הוא מותר. רק כשמגיע זמן פסח הוא פתאום נהיה אסור. כשעובר זמן פסח זה פתאום נהיה מותר. אז אין פה איסור ממש. יש פה יותר. לכן הוא אומר, יש הבדל אם זה בולע יותר או בולע איסור. פה זה בלה יותר, פה זה בלה איסור. כשמדובר בסכין איסור אתה צריך ללבן אותו, כשמדובר בסכין יותר אתה צריך להגיל אותו. זה מה שטוען תוספות שמה. רבן אותם אומר שההבדל הוא לא אם זה יותר או איסור, אלא יש הבדל אם זה סכין גדולה או סכין קטנה. זאת אומרת, אם זה סכין גדולה שהיא בולעת איסור, אז צריך ליבון. כי יש כאלה שצולים בה וכדומה. אם זה סכין קטנה, אז הוא אומר, סכינים קטנים אין דרך לצלות בהם, אלא רק לחתוך בהם. ולכן אין מספיקה עגלה, כי חותכים בהם דברים חמים. והם בדרך כלל קצת לחים וכולי, אין צורך בליבון, לא משתמשים ישירות באש. זה דעת רבנו תם, גם אם זה איסור הבלה. בסדר, זה האמת עם מחלוקת בתוך העמדות האלה. זאת אומרת שגם אם זה בלה איסור, יש הבדל בעצם בין אם זה סכין גדול או סכין קטן. זה סכין גדול, זה סכין קטן, זה סכין גדול. זאת אומרת, סכין גדול לפעמים צודים בהם ולכן צרים, וסכין קטנה לא צודים בהם. אנחנו מדברים בשל אקום אבל, כן? בשני המקרים מדובר בבלה איסור. שמה זה בלה איסור? סכין שקנית מגויים. שוב, גם זה, זה דבר שהוא אולי פחות שכיח אצלנו. אני רק אומר את זה ביחס לזה, למרות שבא אליי שאלה לא מזמן, לא מזמן, בתחילת שנה, למישהו שקנה סיר שאופים בו דגים, הוא קנה את זה יד שנייה, סיר יד שנייה מערבים. אז כאילו גם פה, זה נכנס את השאלה, מאיפה אתה, כאילו זה היום פחות משתמשים בזה, וכנראה זה סיר מיוחד או משהו כזה, אז צריך לבחון לאור הדבר הזה, איך משתמשים כדי לדעת איך להכשיר את זה. הרמב״ם הוא דעה מחודשת שאומרת שאפילו שיפה מותר. זאת אומרת, אם פה מדובר על עגלה וליבול, אומר הרמב״ם שגם שיש הבדל באמת בין איסור להיתר, אבל בכל זאת גם שיפה, שיוף של הסכין, זה יתרון שיש לסכין על פני השאר, שגם שיוף שלפעמים משחיזים אותה וכדומה, זה גם כן יכול להתיר בדיוק כמו ליבון או משהו כזה. גם לרותח זה יכול להועיל בדיוק כמו עגלה וליבון, אז אפשר גם על ידי שאיפה זה השחזה. בסדר, זה דעת הראשונים הללו. אבל יש עוד חבל של ראשונים שבעצם טוענים שבכל מקרה צריך רק עגלה, ואומרים בין אם זה בלה איסור בין אם זה בלה היתר, מספיקה רק עגלה ולא צריך ליבון. לדעתם הגמרא בפסחים מדברת גם באיסור הבלה, זאת אומרת הם מגדירים חמץ גם כאיסור, כיוון שסוף סוף עכשיו זה חמץ ועכשיו זה אסור, אז יש מצב שזה אסור, אז זה מוגדר כאיסור הבלה. היתר הבלה זה רק בין בשר לחלב, זאת אומרת זה בלה בשר או בלה חלב, אני רוצה להשתמש עוד לפני שזה נאסר, זה מוגדר יותר הבלה. חמץ הוא כן מוגדר איסור הבלה, נדבר על זה בעזרת השם לקראת פסח לנפקמינה בשאלה הזאת. זה תזכרו שזה כבר קשור להקשר הזה, אם צריך עגלה או ליבון לדברים מסוימים, אם אנחנו מתייחסים לחמץ כיתר או איסור. לכן הם טוענים שזה בין באיסור ובין ביתר, מספיקה רק עגלה. מה שהגמרה בעבודה זרה מדברת על ליבון, זה כי מדובר שידוע שהם משתמשים בזה על ידי האש או משהו כזה, שרואים שהם גם צולים עם זה וכדומה. אבל אם לא, אם אנחנו יודעים בוודאות שהם לא צולים על זה על ידי האש, אז גם באיסור הבלה מותר יהיה להשתמש בזה למרות זאת. כן? שזה בעצם אפשר לומר אולי קרוב לשיטת רבנו תם, עמדה הזאת שבהיתר הבלה זה ודאי מותר, באיסור הבלה אנחנו מניחים שזה מותר, להם כן ידוע לנו שהם השתמשו בזה הרבה פעמים והצליח. לא מספיקה פעם אחת, אלא בהרבה פעמים. להלכה הפוסק השולחן ערוך שאו שצריך השחזה או שצריך ליבון. זאת אומרת, הוא טוען ששם מדובר באיסור הבלה, הוא אומר שצריך, השולחן ערוך פוסק כאן שצריך ליבון, אבל גם הוא מזכיר את הרמב"ם שמועילה השחזה. זאת אומרת, זה ביחס לאיסור, ביחס ליתר, בפסח, ביחוד פסח, הוא כותב שמספיק עגלה, והסיבה לכך היא כפי שאנחנו רואים פה את ההבדל, שבין אם זה בלה יתר או בלה איסור. זאת אומרת, אם זה בולה יתר, אז יותר קל להוציא מזה את הטעם. אם הוא בולה איסור, אז אנחנו דורשים יותר להחמיר וללבן את זה. זאת אומרת, לשרוף את האיסור, לא רק להפליט אותו החוצה. זה ההבדל בין ליבון לעגלה. נדבר על זה גם כן בהמשך, בהכשר כלים, באופן מרוכז. לקראת פסח
בעזרת השם.
טוב. כן.
כל ההגדר של גדול וקטן זה רק באיסור.
כן. ליתר אז לא צריך בכלל, ודאי מספיקה רק הגלה. בסדר, זה לגבי חם. בסדר? טוב, אז נעבור לחריף. רואים? נגיע לחריף. מה קורה לגבי חריף? פה אנחנו כבר כן נכנסים למשהו שהוא קצת יותר, זאת אומרת הוא שונה ממה שראינו בעבר. ככה, אז הגמרא בחולין בקוף י' א' עמוד ב' מדברת על צנון. צנון שאתה חותך אותו בסכין בשרית. כן? שוב, אני מזכיר, מדובר פה במשהו פרווה. מדובר במשהו פרווה, צנון פרווה. כשאתה חותך אותו בסכין בשרית, אז אסור לאכול את הצנון הזה עכשיו במאכל חלבי. כן? למה? לכאורה זה צונן. צונן לא עושה כלום. מספיק להדיח ושלום על ישראל. אז הנה אתה רואה מפה שדבר שהוא חריף, הוא כן מצליח להפליט טעם. יותר מזה שהוא מפליט את הטעם, עוד נראה כמה תכונות יש לחריף, במיוחד שהוא מצטרף לסכין. כן? אז בואו נראה. אז הדין הוא שצריך בקיצור אסור לאכול אותו בניגוד לקישוט. הגמרא שמדברת שאם אתה לוקח סכין וחותך קישה, קישור רגיל, אז מספיק רק לגרה. זה הקישור שדיברנו עליו בתחילת השיעור. אז יש הבדל בין קישור לצנון. זוכרים שקישור, הרשב"א אמר שזה פשוט דבר רך אבל לא חריף, רק השח"א אמר שהוא קצת חריף. אז בכל אופן, מה ההבדל? למה זה אוסר לגמרי וזה רק דורש מאיתנו גרידה וזהו? אז הרשב"א אומר שצנון זה דבר קשה. לשיטתו, קישור זה דבר רך, צנון זה דבר קשה. כשדבר רך אז הוא רק קצת, יש רק דוח כדי סכין קצת, ולכן רק מספיק לגרף. כשדבר קשה, אז יש לחץ מאוד גדול כשאתה לוחץ, אתה צריך לחוץ חזק. הלחץ הזה גורם לכך שהטעם שיש בתוך הסכין, שהוא בשרי, ייפלט לתוך הצנון, ואם אלה יאסור אותו. יאסור אותו, הכוונה היא עוד מעט נראה כמה. אבל הוא יאסור אותו. זה לפי שיטת הרשב"א, שזה בגלל שזה קשה. לעומת זאת, הרשב"א והריטב"א והר"ן. לעומת זאת, הגאות אושרי, הוא אומר שהסיבה לכך, בגלל שזה חריף. זאת אומרת, בגלל שזה חריף, זה יותר מבליע אפילו מחום. זאת אומרת, בגלל הנקודה הזאת שצנון הוא דבר שהוא חריף, החריפות הזאת גורמת לכך שהטעם יתחזק. ויצא מהסכין בצורה יותר משמעותית ויצליח להיבלע בתוך הצנון עצמו. עד כדי כך שהצנון יהיה בשרי, אסור יהיה לאכול אותו בחלב. שוב, אני מזכיר שפה אנחנו מדברים על פרווה, אנחנו לא מדברים על איסור ממש, זאת אומרת הצנון הוא לא, לא יודע, התבשל, הוא לא משהו שהוא בשרי בהגדרה והסכין היא חלבית או משהו כזה, הצנון הוא פרווה. כן, הנפקא מינה בהקשר הזה, שזה לא בשרי אלא פרווה, זה יהיה לגבי, יהיה נפקא מינה באמת לשיעור הבא, האם במצבים מסוימים יהיה מותר בדיעבד להשתמש בצנון הזה לחלב. זאת אומרת, לפי מה שאמרנו מקודם, האם זה בגלל שזה דבר קשה או דבר חריף, אז אם אנחנו אומרים שלפי הטעם הראשון, כל הסיבה שבגלל זה, פה זה נאסר יותר, זה רק בגלל שזה קשה, לא בגלל שזה חריף, אז זה מקסימום קשה, אבל זה לא יהיה יותר גרוע ממבושל. זאת אומרת, אם מבושל במצבים מסוימים מותר יהיה, כן? אם לדוגמה, לקחת סיר בשרי, נקי, ובישלת בו משהו פרווה. אז אתם תראו שבוע הבא שזה לא מפורח שאפשר יהיה לאכול אותו עם חלב. אם הסכין, אם הסיר היה בשרי ונקי, אבל אפילו בין יומו. אז יש דין שדבר כזה זה מוגדר נותן טעם בר נותן טעם, כיוון שאין פה מגע ישיר בין החלב לבשר אלא רק עם פרווה ובאמצע, אז הדין הוא שמותר לך לאכול את זה עם חלב במצבים מסוימים, כן? ולשיטות מסוימות, כן? פה גם כן לכאורה זה לא יהיה יותר אסור מזה, אם אנחנו מסבירים שצנון הוא רק דבר קשה. אם אנחנו אומרים אבל שצנון הוא דבר חריף והוא יותר גרוע ממבושל, אז אף על פי שאתם תראו שם בשיעור הבא שזה יהיה מותר אולי מצבים כאלה שבהם אתה מבשל משהו בסיר בשרי, כן? הרבה פעמים אנשים שואלים, לקחתי, לא יודע, מחוות בשרי ועשיתי בו חביתה, מותר לאכול אותו עם גבינה או לא מותר לאכול אותו עם גבינה? מחוות נקי, כן? לא מדברים שיש שם שאריות, המחוות היה נקי ואני רוצה לאכול אותו עם גבינה. אז לדעת הרבה פוסקים הדבר הזה מותר, כמעט שעשית את זה בדיעבד. אם היית שואל אותי לכתחילה, הייתי אומר לך אל תעשה, תיקח מחוות חלבי. אבל בדיעבד, אין בזה איסור, כן? מותר לאכול את זה עם חלב. לפי חלק ניכר של הפוסקים. אפילו שזה בין יומו. אבל אם אתה תשאל אותי לגבי הצנון הזה, חתכתי צנון מסכין בשרית, פה אני אגיד לך, לא, אסור לך לקחת את הצנון, או יותר נכון, אפילו אסור לך בבצל, שבצל הוא משהו שהוא יותר שכיח. לקחת בצל וחתכת אותו עם סכין בשרית, ואתה עכשיו אתה רוצה לשים אותו בחביתה ולאכול אותו עם חלב, פה זה כבר יהיה יותר חמור. חריף הוא יותר חמור מחם. כן? זאת אומרת, לפי ההגדרה הזאת שאמר הגאות אושרי, חריף מצליח להשביח את הטעם עד שהוא הופך אותו להיות ממשי. זאת אומרת, ההבדל בין מקרה של מבושל, במבושל אין לי שם ממשות, יש לי רק טעם. כן, כן, מדברים שהסיר הוא נקי, רק נפלט טעם. פה אומר, לפי ההבנה הזאת, החריף, זו התכונה הראשונה שלו, שהוא הופך מטעם לממשות. כיוון שזה ממשות, אז עכשיו יהיה ממשות בשרית שתיגע בחלב. זה אנחנו לא מאפשרים. בסדר? אז כבר אנחנו רואים תכונה אחת של חריף עם צולל, עם סכין, שהיא יותר גרועה אפילו מבישול, וזה דווקא מינה אומנם בפרווה, אבל היא באמת הרבה יותר משמעותית מבחינתנו, שזה הופך מטעם לממשות. כן? כפי שאמרנו, דווקא מינה היא תהיה בפרווה. פרווה שחתכת אותו פר וחריף, כמובן, דורים על חריף, כן? שחתכת אותו בסכין, שאסור יהיה לך אחר כך לאכול את זה עם חלב. למרות שאם בישלת אותו, זה בכל זאת יהיה מותר. במצבים מסוימים, כפי שתראו שבוע הבא, אני לא רוצה ממש להיכנס לזה, אני רק רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, וככה שולחן ערוך פוסק, ושולחן ערוך פוסק שהסיבה שהחמירו כאן זה בגלל שזה חריף, לא בגלל שזה קשה. כן? למרות שאת הקישוע הזה אמרנו שמספיק גרידה, אולי בגלל שזה רך, אולי בגלל סיבות אחרות, הצריכו בו גרידה ולא רק הדחה. פה אנחנו אומרים שזה בגלל שזה חריף, אז זה הופך את זה להיות יותר חמור. חומר ראשונה זה זה. דבר נוסף שיש לנו זה מה קורה אם הסכין הזה אינו בן יומו. אם הסכין אינו בן יומו, אז לכאורה הטעם שבלוע בה הוא נותן טעם לפגם. וחתכתי דבר חריף, מה הדין עכשיו? האם זה בכל זאת מותר או לא? באופן עקרוני לקחתי נגיד ציר שאינו בן יומו ושמתי בו אוכל. מה קורה לאוכל? מותר או אסור? מותר. נותן טעם לפגם, מותר. האם בסכין זה גם ככה? לקחתי סכין בשרית ולא השתמשו ביום שלם וחתכתי את הבצל. האם זה מותר או אסור? זאת אומרת, האם הבצל הזה נאסר, או נהיה בשרי, או נהיה אסור, או לא? אז גם כאן יש תכונה מפליאה של הסכין הזאת. הגמרא בעבודה זרה בדף למדי מדברת על כך שלקחו סכין של אקו וחצכו את החילטית. חילטית זה מאכל מאוד חריף. ומה קורה בעצם? לקחת סכין, סתם כלים של גויים, הם אינם בני יומם. זה הנחת המוצא. ולמרות זאת, אסרו את החילטית הזאת, אסרו את הדבר החריף הזה, אסרו. למה? אבל זה אינו בן יומו. למה בכל זאת החילטית הזאת נאסרת? אז הגמרא בדף למתת אומרת שאף על פי שהסכין היא אינה בת יומה והטעם הוא פגום, בכל אופן החריפות של החילטית ממתקת ומשביחה את הטעם הפגום של האיסור. זאת אומרת, דבר נוסף, מעבר לזה שזה הופך את זה להיות ממשות, שזה כמו שאמרנו, זה דווקא מין על עינת ברנת, שזה שבוע הבא, זה גם הופך את זה ממתיק טעם פגום. ממתיק, הכוונה משביח, כן? הביטוי יותר מובן, זה משביח טעם פגום. וזה כמובן דווקא מין, בסכין שאינה בת יומה. בסכין שאינה בת יומה, זה עוד חומרה, זאת אומרת שסכין פוגש חריף, אנחנו נכנסים למצב יותר מסובך אפילו מסכין שפוגש חם, במצב הזה זה משביח את זה עד כדי כך שזה יכול לאסור אפילו באופן כזה. מה הסברה בדבר הזה? הרי לכאורה אם טעם פגום הוא מותר, אז מה זה מה זה שזה משביח? זה משביח, טעם מותר. איזה איסור יש כאן? כן, לכאורה זה דבר שהוא צריך להסביר. מה קורה כאן? זאת אומרת, אני יכול להבין משהו שהוא חלש ואני מעצים אותו, אבל אני לא יכול להבין משהו שהוא מותר ואני פתאום הופך אותו לאיסור. זה בלתי ברור. אז כאן אנחנו חוזרים קצת להסברים שדיברנו בנותן טעם לפגם. היו שם שני הסברים, האם זה באמת שזה לא דרך אכילה, זאת אומרת שדבר שהוא פגום אין בזה דרך האכילה ולכן אין בזה איסור, או שאנחנו אומרים שאין פה את החידוש של טעם כעיקר. טעם כעיקר, החידוש הזה שלמרות זה שיש טעם, למרות שהאיסור בטל, הטעם קיים. אז איפה שהטעם פגום, אז אין את החידוש של טעם כעיקר. אמרנו שיש בזה נפקא מינה בכמה מובנים. בהקשר שלנו, יש מחלוקת בין הרעה והרשב"א עד כמה הפגימה מתירה. זאת אומרת, האם צריך שזה יהיה פגום לחלוטין, או אם זה פגום אפילו, בוא נאמר, יחסית. כן, יש דברים שהם פגומים באופן מוחלט, משהו שמגעיל, אי אפשר לאכול אותו, זה הרעה. הרעה אומר, מתי אנחנו מדברים על נותן טעם לפגם? שזה פגום לחלוטין. והוא גם מניח שאחרי 24 שעות זה מה שקורה, שזה פגום לחלוטין. לעומת זאת הרשב"א אומר שזה פגום קצת. אז לפי הרשב"א אנחנו יכולים להבין שבעצם האיסור לא בטל לגמרי. האיסור קיים, אבל ברמה הנמוכה. אז כאן, החריף בא ומשביח אותו, הוא בעצם משלים את הפער של מה שהיה מקודם לכן. לפי הרעה שמבין שהטעם נפגם לחלוטין, אז מה הוא יסביר כאן? הרי לכאורה לא נשאר כלום. אז הרעה אומר שכל הסיפור הזה של הגמרא ועבודה זרה מדובר בסכין עם שמנונית. מדובר בסכין שהיא לא פגומה. כי הרעה אמרנו שאם יש שמנונית, אז הטעם לא נפגם. אז לכן אומר הרעה, מה שאתם ראיתם בגמרא בעבודה זרה, שהסכין הזאת אסרה את החלטית שחתכנו אותה, זה רק בגלל שהיה שם שמנונית. אם זה הייתה סכין נקייה, אז אין בזה איסור. זאת אומרת, אם זה סכין נקייה, אז הטעם נפגם ואין בזה שום בעיה, אין פה מה להשביח. מה שזה יכול להשביח לפי הרעה, היא משביחה רק שמנונית. אבל זה לא יכול להשביח טעם פגום. לעומת זאת הרשב"א, אומר שזה משביח גם טעם בלוע. ואז במה הם נחלקו? האם נטלפיו בטעם נפגם הוא פגום לגמרי או פגום קצת? לפי מי שמבין שזה פגום קצת, אז הוא יכול להגיד, זה פגום קצת. כשבא סכין, אז זה משביח את מה שפגום. לפי הרעה שמבין שזה פגום לגמרי, לא ייתכן שזה משביח משהו שהוא בעצם מותר. בהכרח צריך להעמיד את הגמרא שהיה גם שם נונית. זו ההבנה של הרעה. דובר פה על הגמרא בעבודה זרה על המתיר. בסדר, אז זה לגבי העניין הזה. כדי להבין מה באמת זה משביח, איך זה משביח משהו, אז זה תלוי בהבנות הללו של הרעה והרשב"א. יש אומרים שגם אם אנחנו מניחים שהפגם פגום לגמרי, בכל זאת יש מושג של חוזר ונאור. חוזר ונאור זה מושג שאנחנו מדבר עליו אחרי פסח בעזרת השם, אבל ביטוי של איזשהו איסור שאף על פי שהוא היה ונעלם, לדוגמה אני אתן לכם דוגמה, אתם שופכים איסור לתוך סיר מים, כן? שופכים יהיה נסך, זה הגמרא בעבודה זרה גם כן מדברת על זה, שופכים יהיה נסך לתוך מים. לאט לאט זה מתבטל, יש 60, יש 60, יש 60, יש 60, יש 60, פתאום הגעת למצב שיש לך עכשיו יחס של 1 ל-40. אז האם זה חוזר ונאסר או לא? זאת אומרת, האם בעצם אנחנו מצרפים, מה זה 1 ל-40? 1 ל-40 כתוצאה מזה שכבר יש בפנים מלא יין נסך. אבל מה? כל הזמן הוא מתבטל. אז האם אני אומר זה מתבטל ונעלם, עכשיו זה כמו מים, ולכן כל טיפה וטיפה שתגיע היא תתבטל, או שפתאום אני אגיד באיזשהו שלב, רגע, כל היין שהיה בפנים מתעורר וחזר להיות איסור. אז זה השאלה, איך אנחנו, האם אנחנו יכולים לומר את זה גם ביחס לטעם פגום, שיש מושג של חוזר ונאור. שדבר למרות שהוא התבטל, שהוא כבר מוצא עוד שיעור, מוצא עוד שותפים, מה שנקרא לאיסור, אז הוא מתעורר חזרה ואוסר עוד פעם את הכל. אז אולי גם כאן, הטעם נפגם ברמה הזאת שהוא לא יכול לאסור, אבל כשהוא פתאום פוגש משהו חריף, אז הוא חוזר ומתחזק, ובעצם הוא לא נעלם. זאת אומרת, טעם פגום לפי זה הוא לא באמת משהו שהוא מותר, אלא שאין לו יכולת לאסור. אין לך יכולת, אז כשיהיה לך חריף, אז פתאום זה יחזור ויהיה חזק. בסדר, זה אפשרות נוספת שרצו לומר פה האחרונים בדעתו של, בגמרא בעצם. טוב, מה זה דבר חריף? נראה מה השעה, יש לנו 5 דקות. אז ככה, לגבי מה זה דבר חריף, יש מחלוקת בין הראשונים. התרומה אומר שזה גם, סליחה, הרשב"א מבין. התרומה אומר שזה גם אסור שאר דברים חריפים, לא דווקא חלטית. ראינו בגמרא שזה נאמר בחלטית, בדבר שאינו בן יומו. אז התרומה אומר שזה לא דווקא חלטית, זה המקרה. הוא עדין כל דברים חריפים. למרות שאומרים שחלטית זה משהו מאוד מאוד חריף, אני אפילו לא יודע מה זה בדיוק, אבל אומרים שזה דבר מאוד מאוד חריף. אז בכל זאת הוא אומר, וככה זה גם לגבי בצל, גם לגבי הדברים שאנחנו מתעסקים איתם. אבל התוספות מביא בשם המערם, שזה לא רק לגבי חלטית נאמר הדין הזה, שזה הופך את זה להיות... שטעם פגום הופך להיות משובח. אם זה לא חלטית, אז אנחנו לא אוסרים. הוא מביא לזה ראיות, לא נתעסק בהם כרגע. דעת חריגה שיש זה רבנו יחיאל. זאת אומרת, אם אנחנו פה דנים מה זה חריף, אז יש לנו 3 דעות. התרומה אומר שזה כל דבר. התוספות אומר שזה רק חלטית, גם הראש והמערן. ורבנו יחיאל אומר יותר מזה. זה אנחנו מדברים בינו בין יומו. הוא אומר אפילו בבין יומו זה רק רק חילוקית. זאת אומרת, בינו בין יומו הוא טוען ש, 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 שאנחנו לא, לא מחמירים בכלל בהקשר הזה, אלא ודאי רק בחילתית, אבל הוא אומר שאפילו בבין יומו רק מחמירים בחילתית. זאת אומרת, כל שאר הראשונים אומרים שבכל שאר הדברים מחמירים בבין יומו. רק בינו בין יומו אנחנו מחמירים רק בחילתית, כי יש לה גם את התכונה הזאת. זאת אומרת, לכולם יש את התכונה הזאת, אבל רק לחילתית יש את התכונה הזאת. רבנו יחל אומר, רק לחילתית יש רק לחילתית יש שתי התכונות. אבל כל שאר הדברים אין את שתי התכונות, ולכן זה יהיה יותר קל. ההלכה השולחן ערוך, כשהוא פוסק, הוא פוסק להחמיר כשיטת הרשב"א שראינו מקודם, שזה הופך את זה, זה משביח את הטעם הפגום, ולכן גם בעינו בין יומו אנחנו צריכים להחמיר. בואו נראה רק איך לקצר קצת. טוב, אז שולחן אורך באופן עקרוני פוסק להחמיר. אמנם יש, יש מקומות שהוא מקל יותר, באור החיים לדוגמה הוא בסימן תחנם זין, לשולחן אורך שם פוסק להקל בסכין בעיניו את יומה, והאחרונים פה נטו לבאר שההבדל הוא בין איסור הבלה להיתר הבלה. זאת אומרת, האם מדובר באיסור שבלה בחריף או בהיתר שבלה חריף. זה דורש קצת יותר, בוא נאמר, נתעסק עם זה, אבל אני מקווה שבשיעור הבא, שתדברו על נת ורנת, תרחיבו את זה יותר, את ההבדל בין איסור ליתר. זאת אומרת, האם מדובר שחתכת סכין דבר אסור, או שחתכת נגיד בצל. חתכת סכין בצל חריף, האם זה נאסר או לא. אני רק רוצה להתעסק בעוד נושא אחד, עד כמה זה אוסר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים שסכין חותך חריף, כמה זה אוסר? האם זה אוסר את הכל? אוסר כדי קליפה? או כמה זה אוסר? אז הגמרא בדף למתת אומרת שהטעם נבלה בחילתית, אמרנו, נכון? השאלה היא כמה זה אוסר, האם כדי קליפה או יותר. אז בזה נחלקו הראשונים. הראש אומר ש, ש, שזה אוסר רק כדי קליפה. שם הקורט של החילתית הוא היה פשוט קטן. אז בגלל זה, זה אוטומטית אוסר את כולו. אבל אילולי זה, אם תיקח בצל גדול או משהו חריף גדול, אז זה לא אוסר יותר מזה. אז הראש אומר רק כדי קליפה. הרי ודומר שצריך כדי נטילה. והרשב"א הוא זה שמבין שזה אסור לגמרי. זאת אומרת, החריפות גורמת לפעפע והכל. כן, שזו התכונה השלישית, שחריפות מפעפעת והכל. ככה מבין הרשב"א. בסדר? השולחן ערוך כשהוא פוסק, אז הוא פוסק בדף צדיבה ומודע שצריך להסיר כדי נטילה. זאת אומרת, הוא לא פוסק שזה מפעפע והכל. הרמ"א הוא זה שפוסק שהדבר הזה אוסר בהכל. זאת אומרת, פוסק כמו הרשב"א, שגם בחריף אנחנו אומרים שבעצם הטעם עובר בהכל. זה עוד בעצם אופן שבו טעם עובר בלי חום. כן? מה? בנטילה זה קצת יותר מקליפה, זה 2 סנטימטר, כאילו. זה כמעט לא משאיר הרבה, אבל שאלה מה בדיוק אתה חותך. פה רק יש בדיעבד, הרמה כותב שבדיעבד מספיק רק די נטילה, וזה נחלקו האחרונים אחרי פרש את דעת הרמה, מה זה מוגדר דיעבד? זאת אומרת, האם אחרי שחתכתי זה תמיד נטילה? הוא רק אומר לך תחילה, אז מה בדיוק הכוונה? תמיד בדיעבד זה תמיד, כאילו אם אנחנו מדברים כמה זה עשר, זה רק אחרי שחתכת. אז לכן יש כאלה שמסבירים שהכוונה, אם בישלת את זה כבר עם חלב, זה מוגדר דיעבד. אבל אם עוד לא בישלת, אז אסור לך לבשל עד שתוריד את הכדי נטילה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סכין בשרי כרגע, לא על איסור. אז הוא אומר שמה זה בדיעבד? אחרי שזה יתבשל עם חלב. אבל אם זה עוד לא יתבשל עם חלב, תוריד כדי נטילה ורק אחר כך נבשל את זה עם חלב. ממילא גם הוא אומר שאם חתכת הרבה פעמים את הבצל, אם חתכת אותו קצוץ, זה אבוד. כל הבצל הזה הוא בשרי, אל תשתמש בו בכלל. ואם בישלת, אז הסתבכת עוד יותר, כי אתה צריך לשאר 60 כנגד כל הבצל, לא רק כנגד הסכין עצמה. אז לכן מה שאמרנו לסיכום העניין הזה, זה שסכין צריך שהיא תהיה פרווה במטבח, אי אפשר להשתמש בסכין בשרית לדברים, בגלל הדברים החריפים. בדברים הרגילים זה פחות חמור ועדיף, אפשר להקל בזה עם הסכין נקייה, ובצל זה חמור, ולכן מלכתחילה עדיף שתהיה סכין פרווה כך שלא יסתבכו בדברים האלה. כך יש כאלה שאומרים גם שאת אותו עניין של דוח כזה סכינה, יש גם לגבי קרש חיתוך. כשאתה דוחק את הירק על גביו, יש כאלה שרוצים להשוות את הדין של בין סכין לקרש חיתוך, ככה חוכמת אדם אומר במקום מסוים בסימן ענווה בסעיף ב', הוא אומר שגם קרש חיתוך, כמעט שאתה דוחק על גביו את הירק, אז גם כן יש לו את אותו דין ולכן צריך יהיה להחמיר גם בו, לעשות אותו פרווה. טוב, זהו, רק לגבי הכשר הסכין, אז פה יש, יש מחלוקת בין הראשונים, ומה שנגיד בפועל זה שמספיקה גם נעיצה. זאת אומרת, בשולחן אור פוסק שמספיקה גם נעיצה כדי להוציא, כדי להשתמש בחריף, לא רק בחם, ולכן נגיע כבר. בסדר, אז יאללה, אז נעצור פה.
מה?
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 מ
איך זה ידעת את זה? יש לטים
לא, אני אגיד לך, פשוט שמעתי בטלפון ביום חמישי צריך לזה מבלבל אותי
רגע, תגידי, אתה פשוט אתה לא רוצה ללכת לטרנית על אחרי זה?
אני רוצה
לא, כי אם אתה לא רוצה אני יכול פשוט לשמית לקחת את התפקיד במקומך
אני אשמח, אני לא רוצה להתחייב ללכת כאילו
איך הצלחת לא לדעת שהתוכנית הנחה אתמול?
אני אפילו לא בודק את
ההודעות. לא היית אתמול? לא, זה לא היה בהודעות. חצי מאה שבה הייתה, אפילו יותר. איפה היית בהודעות? יש פה סדר תורן אתמול.
הייתי צריך, הלכתי להתנדבות.
ביום רביעי יש לך התנדבות?
כן.
בצהריים?
לא, הלכתי כאילו להצטרף לזה, לא בדיוק, זה לא קבוע כאילו.
לא, זה לא ביום חמישי, אבל לא יודע. ראיתם אותי הקטע הזה, עכשיו. ראיתם את הדיל, הנה. שאתה כך, אתה צלחת לחום. כאילו, היו 250-300 אנשים בגדול.
כן.
לא, אז זהו, אתה לא ידעת.
בסדר?
אני קצת נדהם.
מה?
קצת נדהם.
Oh, the bets.
And where do you live?
Rishans.
What?
Ramat Rishans.
Oh, Hadarat Nashim.
Yeah, we're going to Hadarat Nashim. You can't believe it. You can't believe it. You can't believe it. You can't believe it.
You can't believe it. You can't believe it. You can't believe it. You can't believe it.
זהו, זה כבר לא מורים שאני שאני פה על עץ. אתמול נקראת אל רמבדי ועוד כמה לא יודע, הרבה פעמים הרבה פעמים הרבה פעמים הרבה פעמים הרבה פעמים כולם אחרונים, כאילו... הרימה
הוא לא
בדיוק אחרון. לא, הרימה הוא בתחילת תקופת האחרונים. נכון, אתה יודע, כאילו אמנם הם אחרונים, אבל הם התקבלו כבר. תלוי על פי... נכון.
אם הוא אחרון, אז
הוא
ממש...
לא. שח, אתה יודע, על הרמה זה קצת יותר קשה. בסדר, אוי. זה בעיה. אכלתי לחם במהלך התוכנית שלך. אני צריך לברך. שכחתי מזה. בתוכנית האחרונות, ועכשיו יש שם שיעור. בתוכנית מחשבה, ואני לא רוצה להיות שם.
התחיל השיעור.
כן. נכון, לא, הייתי שם גורשנו, כאילו, הפסקנו כשהוא היה שם.
למה?
למה? כי... גם הוא רצה להיות שם, אז לכן כנראה זה לא עוזר חדר, כי הוא רצה להיות שם. כמו שכהן נשאר בשיר, עכשיו ראיתי. הוא נשאר חדר לשמוע. אז זה בעיה. לא נעים להיכנס, לברך ולצאת.